שעה היסטורית ויינינגר וויטגנשטיין. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על יהדות, תרבות ופילוסופיה בווינה מתחילת המאה ה-20.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
במי נעסוק היום?
אנחנו היום לא נדבר על הרצל.
כן, על לא נדבר גם על עוד הרבה אנשים אחרים.
בוודאי, על שני יהודים, כמובן יהודים.
כמובן.
וינאים.
גם יהודים וגם וינאים, ולא הרצל.
אבל לא נולדו בבודפסט, אז נולדו בווינה.
מי הם אותם יהודים וינאים?
בחור אחד, בשם אוטו ויינינגר, שכתב ספר אחד, מין ואופי, והתאבד.
אוקיי.
התאבד בגיל 23.
בגיל 23?
כן, כשהיה דוקטור.
הוא היה דוקטור בגיל 23?
הוא התחיל את הדוקטורט שלו בגיל 19.
נשמע בחור מאוד מוכשר.
כן, גאון, כן. כי לא היה לי שאל מה לחיות. היו לו גם בעיות עם נשים, אני מבין. והשני זה שלנו. הפילוסוף שלנו, לודוויג.
לודוויג ויטגנשטיין.
ויטגנשטיין, כן. שהוא היה לא רק פילוסוף, הוא היה גם אדריכל. ומה הוא למד באוקספורד? הוא למד טייס. אם כי המטוסים לא היו קיימים. זאת אומרת, הנדסה
אווירית.
כן. בדיוק התחיל ללמוד זה ב-1908, שנה אחת לפני שהאחים רייט טסו את הטיסה הראשונה שלהם.
ויש ביניהם קשר בין ויטגנשטיין לבין ויילינגר?
וינה והסביבה והעובדה שהיו יהודים שלא כל כך אהבו את היהדות.
אבל לא הכירו זה את זה, לא היו בקשר.
לא, אבל ויטגנשטיין קרא את ויילינגר, ויש אפילו מחקר, זה נקרא ויטגנשטיין קורא את ויילינגר. כן. ככה משנה זאת זה עולם לא כל כך ידוע למאזין הישראלי הממוצע, אבל עולם מאוד מאוד מעניין ועשיר. אם היא קצת דוחה.
אז בוא קודם, לפני שאנחנו נכנסים לנבחי הסיפורים האישיים של כל אחד משני האישים האלה, קודם כל על התקופה שבה אנחנו נמצאים, על הסביבה, אנחנו מדברים על וינה, המאה ה-20.
וינה, סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20.
כן.
מהתקופה של הרצל, בדיוק. וויינינגר היה בנו של צורף, השני היה בנו של האדם הכי עשיר באוסטרו-הונגריה, ואז טענו שגם שהוא האדם העשיר ביותר בעולם.
כלומר, ויטגנשטיין היה בנו של האיש העשיר ביותר בעולם באותה התקופה.
קרל ויטגנשטיין, כן.
שמה הוא עשה? במה הוא עסק?
הוא תעשיין.
תעשיין.
תעשיין,
הוא
כן.
הוא עשה את הונו בעצמו או שהוא קיבל בירושה?
הונו בעצמו. הוא למעשה היה מלך הפלדה של כל האימפריה האוסטרו-הונגרית. שום דבר לא הוקם באוסטרו-הונגרית. רכבת או ארטילריה בלי המתכת של מר ויטגנשטיין.
מדהים.
ונוסף לזה, הבחור היה גם אדריכל, אם כי הלכתי לראות את הבית שהוא בנה, אי אפשר לצייר משהו יותר מכוער.
כלומר, אתה אומר, עדיף שיעסוק בפילוסופיה.
דרך אגב, היום יש שגרירות בולגריה, בווינה, ואני מאוד מצטער על הבולגרים.
כי היא מכוערת.
זה משהו דוחה. זה קוביה. לא שום קישוט, שום דבר. אבל הוא עושה את זה מתוך אמונה פילוסופית, שזהו, זה הפתרון.
רגע, ויטגנשטיין הוא זה שתכנן את, מה, את המבנה שהיום הוא שגרירות בולגריה,
כן,
בווינה.
כן.
אני מבינה.
היום, אני מצטער מאוד שזה לא הופסס במלחמת העולם השנייה.
עד כדי כך מכוער?
כן, מחריד.
טוב, זה...
פשוט, זה מקפיא אותך, כשאתה רואה, זה קוביה.
טוב, יש לזה אולי מסר...
כנראה יש.
פואטי שאנחנו לא מבינים
גם,
אותו. העולם כמו קוביה.
כתבים אחרים שלו.
לא.
יש מסר שאחרים לא מבינים.
כן, אם כי הכתבים האחרים שלו בסופו של דבר הובנו על ידי מיליונים ובישרו את המהפך הלשוני הגדול בפילוסופיה.
יש. מהדורה כפולה.
כן.
שלו. באנגלית, הוא תורגם פעמיים לאנגלית ותרגום אחד לא דומה לשני.
זאת הבעיה עם תרגומים. אבל ויטגנשטיין צריך לומר, ואנחנו עוד נגיע לזה, נחשב היום לאחד מגדולי הפילוסופים.
כן. פרדריך ראסל אמר, גדול הפילוסופים.
גדול הפילוסופים, גם הוא עצמו דרך אגב. יש נטייה לפילוסופים פעמים רבות להאדיר את עצמם ולזלזל מאוד בקודמיהם. אז ויטקנשטיין עצמו אמר, אני אפתור עכשיו את כל הבעיות שקודמיי התחבטו בהן ולא הצליחו למצוא פתרון.
ואני אפסיק לה שפרדריך ראסל כתב מבוא לויטקנשטיין, שויטקנשטיין טען שהוא לא הבין אותו.
צריך לומר, ברטרנד ראסל, אחד מגדולי הפילוסופים שפעלו כן. באותה תקופה, גם הוא תרם תרומה נכבדת מאוד לפילוסופיה של הלשון.
הוא אמר
על פילוסופיה
שהביא כשאני הוא
גדול הפילוסופים. אז אנחנו מנסים להבין מאיפה צמח גדול הפילוסופים, וקודם כל אתה אומר לנו, הוא צמח מבית מאוד עשיר.
מאוד עשיר, הוא מאוד פתוח. ברמס היה שם המלחין, ומלחינים אחרים, סופרים גדולים. כל מי ומה בעולם הבינאי היה בא בביתם של
ויטקנשטיינים. למעשה זה היה לב ליבה של התרבות הבינאית של אותה התקופה. ציירים, מוזיקאים, אנשי רוח, כולם התקבצו בבית הזה, אחד יצא עם האחר.
אני רוצה להסביר לך משהו.
כן.
זו אחת הסיבות שהרצל לא הצליח מיד, כי היהודים הבינאים אמרו, לא, ללכת למדבר בארץ ישראל כשישנו קיים כל כך עשירים, כל כך תוססים.
אז בבית ויטקנשטיין מתנהלת סוג של בוהמה הבינאית של אותה תקופה.
את קוראת להם בוהמה. בוהמה זה קצת קשור עם חוסר כיס.
כן, זה נכון שבוהמה, כשאנחנו מדברים על זה בדרך כלל, נדמה לי שמקור השם הוא מהבוהמה הצרפתית, נכון?
הבוהמה הצרפתית באה מצוענים.
שהם היו אנשי...
לא מיליונרים.
בוודאי, אנשי אומנות ותרבות, שהפרוטה לא הייתה מצויה בכיסם, אבל הם הקדישו את חייהם. אבל בכל זאת הייתה שם בוהמה, אמנם לא ענייה ומרודה, אבל הייתה שם בוהמה במובן הזה שהייתה עשייה תרבותית.
לא ספק, תוססת.
ויטקנשטיין לא היה בן יחיד, היו לו אחים ואחיות.
בוודאי. היה חלק גדול של האחים התאבדו, אפשר להגיד ככה. שלושה אחים התאבדו.
שלושה אחים של ויטקנשטיין התאבדו.
אם כי הם מיליונרים.
אני דרך אגב רוצה לומר שאנחנו מוצאים עוד חוט מקשר בין ויטקנשטיין לבין ויינינגר, ששניהם היו קשורים בדרך זו או אחרת בהתאבדויות. אלה אחיו התאבדו והוא התאבד בעצמו, ויינינגר.
אני רוצה להגיד לך, בקשר לויינינגר, הסיפור כזה, הוא כתב ספרו. קודם כל, אף אחד לא רצה לעזור לו. זה עבודת דוקטור. והוא פנה לכל מיני פרופסורים, ואחד אמר לו, אני לא אמליץ עליך. היה פרופסור יהודי בשם זיגמונד פרויד.
זיגמונד פרויד?
סירב.
סירב להמליץ על ויינינגר?
על דוקטורה של ויינינגר, כן. ואז הוא מצא גויים, שני גויים אחרים, שכן המליצו. וזה היה מאוד קשה, מפני שהספר הוא שרביותי.
טוב, זה גם מאוד הגיוני שספר שעוסק במין, הבן אדם הראשון שבטח ויינינגר פנה עליו זה פרויד.
מין ואופי.
מין ואופי.
כן.
מאוד, מאוד מתחבר לתיאוריה של פרויד.
אם כי אני רוצה להגיד לך שמי שקראתי את הספר, התחשק לי לא לקרוא הלאה.
עד כדי כך?
כן. מפני שקודם כל הוא טוען שהמין הוא הדבר המסובך ביותר, והתמון ביותר והסודי ביותר, ושנית, שהיהודים הם לא גברים אלא נשים.
שהיהודים הם לא גברים אלא נשים?
כן.
הסבר, נמק, פרט.
הוא טוען כן. שבמשפחה יהודית אמנם הגבר מתפרנס.
כן.
אבל התגובות שלו וההבנה של העולם הוא לא גברי אלא נשי.
קודם כל, שמחה גדולה. הבנה לא רעה יש לנשים של העולם. אז מבחינתי זה בסדר.
כן,
אבל...
אבל הוא הבין, ויינינגר לא הבין את זה בצורה כזאת. כן.
אבל ויינינגר היה יהודי בעצמו.
כן, בהחלט.
אז כשהוא כותב את הדברים האלה, הוא כותב את זה כדברי שבח ליהודים או כדברי גנאי?
כנראה כדברי גנאי, מפני שאחרי שהוא יצא הספר, הוא נסע לאיטליה והמתין לתגובה. אף תגובה לא בא. אז הוא חזר לוינה, הלך לבית של בטהובן, נכנס לחדר שבו בטהובן מת וירה כדור בליבו.
בגיל 23.
כן.
מכיוון שאף אחד לא הגיב לדוקטורט שלו, שאותו הוא התחיל בגיל 19.
כן, אבל אחרי ההתאבדות שלו הוא הפך לבסט-סלר.
טוב, זה אנחנו מכירים, גם עכשיו מייקל ג'קסון מוכיח את זה בשבילנו. כן. המציאות, כשמישהו הולך לעולמו, בטח ובטח בנסיבות כאלה מפוקפקות, מיד יצירתו הופכת להצלחה.
מייקל ג'קסון לא התאבד.
אנחנו לא יודעים.
כי זה נכון.
אנחנו לא יודעים, כן. היה שם, ולא ניכנס, כי זה לא מענייננו כרגע.
כן, כן.
ממש לא, כל התרופות, זה לא סיפור.
כן.
אבל אם אנחנו חוזרים לוויינינגר, אתה אומר, כמו שקרה עם הרבה מאוד אישים אחרים בהיסטוריה, ברגע שהוא מת, נוצרה תעלומה, והספר שלו הופך לרב מחר.
היו לו 42 מהדורות. 42 מהדורות. הרחוד חטף את הספר הזה, כמו, כפי שאומרים בפינה, כמו לחם חם.
אבל מה היה החידוש הגדול? מעבר, הטענה נשמעת, לפחות איך שאתה מציג אותה, היא נשמעת לא ברורה.
היא ברורה מאוד. הוא טוען שהכל קשור ביכולת המין.
כן, בסדר, פרויד כבר היינו שם.
כן, אבל פרויד לא רצה את זה להמליץ על הספר.
נכון, אז אני מנסה להבין במה ויינינגר מחדש על פרויד.
הוא טוען, ויינינגר, שהחלק הטוב, האנושות, זה החלק הגברי, היוצר. הפיוטי, בעל ההמצאה והמקורי. הנשים אינם מקוריות. הנשים הן פסיביות. עכשיו נאמר, אחרי שהוא התאבד, שהוא היה אנטי נשים.
כן, זה נשמע, זאת נשמעת כמו אמירה הגיונית.
אבל אלה שהגנו על ויינינגר טוענים שהוא רצה שהאישה תהיה פעילה, בספר היה כתוב הזה כדי לעודד את הנשים לא להיות פסיביות.
הבנתי.
כן.
אז עכשיו אלה ששופטים אותו לכולה אומרים, בעצם האמירות הקשות שלו נגד המין הנשי באו להנציח או לתעד את המצב החברתי שלא מאפשר לנשים להיות פעילות מקוריות ויוצרות כמו הגברים.
ויחד עם זה זרקת עידוד. נשים, אל תהנה מה שאתן, תהנה אחרות.
צריך לומר, ולשים את הדברים אולי בהקשר ההיסטורי המתאים, ש... ויינינגר פועל במציאות שבה באמת נשים זוכות לא מעט לבוז, אם אנחנו מתייחסים לפרויד.
רגע,
פרויד כן. מדבר על נשים כעל היסטריות,
כן.
כסובלות ממחלות נפש מיוחדות להן, כמי שלא מסוגלות לפרוץ את אותם מחסומים מגדריים. אז במובן הזה, העמדה האנטי-נשית שאנחנו רואים אצל ויינגר היא לא יוצאת דופן.
אבל זה הנשים הן הגיבורות של האופרות הוויניות. הן ההשראה להרבה משוררים.
טוב, אבל הן לא המשוררים. להיות השראה זה נחמד, אבל לפעמים
כן,
רוצים, אבל אנשים ירצו אבל... ליצור בעצמן.
ויינגר אומר, נא ליצור. אני כותב את הספר הזה כדי להודד אתכן, גבירותיי. בנוסף לזה, זאת תקופה שהנשים בכל זאת שלטו בסלונים, שלטו בחברה הטובה.
כן, אבל להצביע למשל, לא נתנו להן. להצביע בבחירות.
אפילו בצרפת לא נתנו להן להצביע כך ש...
מה זה אפילו בצרפת? צרפת הייתה מאחרונות המדינות שנתנו לנשים להצביע. זה בלתי נתפס.
רק הם יחוו את העולם השנייה. כן.
רק, אנחנו מדברים רק במחצית השנייה של המאה ה-20, נשים בצרפת היו בעלות זכות הצבעה.
כן.
זה היום נשמע דמיוני כמעט.
זה אני חושב זה בגלל...
בסך הכל 50-60 שנה.
רובספייר. הוא אמר לנשים לא יכולות להצביע, מפני שהוא גם הוציא להורג כמה אלפי נשים, ככה ש...
טוב, הוא גם הוציא להורג אבל לא מעט גברים, אז במובן הזה הוא לא עשה אפליה.
הצודקת.
אז נחזור עכשיו לוינה, דיברנו על ויינינגר שהתאבד, והתחלנו לעשות את הקישור לאחיו של ויטקנשטיין, שלושה מהם שהתאבדו גם הם. אני מקבלת את התחושה שהחיים אולי לא היו כל כך תוססים ועליזים בוינה.
ויטקנשטיין היה אדם מאוד מסובך. הוא היה פילוסוף, והוא ויתר על חלק מן הירושה, כדי להתפרנס בעצמו, אבל הוא לא התפרנס. וכאן קרו כמה דברים לא נעימים. הוא רצה להיות מורה עממי בכפר אוסטרי. הוא נתקבל כמורה, הוא היה מאוד מאוד חריף, היה מכה תלמידיו, ותלמיד אחד הוא הרג.
הוא הרג?
כן. לא, לא, לא ברצונו.
הוא פשוט הרביץ לו כל כך חזק עד שהיה...
כן, ואחרי הוא היה חייב לתת חלק לרכושו למשפחתו של אותו נער בן 11 שהוא הרג.
ואיך הוא אחר כך הסביר את זה? אתה יודע, בכל זאת פילוסוף, אם כי צריך לומר שוויטקנשטיין הוא פילוסוף של הלשון, לא פחות בענייני מוסר, אבל איך הוא...
הוא לא הסביר את זה. אבל הוא הגיע פעם, הוא היה נוסע לנורווגיה, נכנס איזה פיורד בודד, ומערער על הפילוסופיה, ואחרי זה חוזר לוינה, והוא מוציא ספר אחד או שניים, בעורר שערורייה חדשה.
איך ההתאבדות של שלושת האחים של ויטקנשטיין השפיעה עליו, אנחנו יודעים?
שניים התאבדו מאוד מוקדם.
למה? מה קרה שם?
אי אפשר לדעת. השני התאבד בגיל 40 פלוס.
השלישי, התכוונת.
השלישי. התאבד בגיל 40 פלוס, אבל מה שחשוב לנו, זה הפילוסוף הגדול לא התאבד, וגם מוזיקאי.
אחי ופסנתרן.
ויש לנו הקלטות היום של יצירותיו.
אבל הוא התייחס, להתאבדויות של אחיו?
הוא לא כתב. הוא לא צריך להתעלם מן העניין הזה. וזה בכלל לא, לא מובן למה צעירים משכילים, עשירים, יפי תואר, התאבדו. זה משהו חולני במשפחה הזאת.
לומר שוויטקנשטיין באמת היצירה שלו, הכתיבה שלו מחולקת לשתי תקופות שבהרבה מאוד מובנים סותרות אחת את השנייה. ויטקנשטיין המוקדם, ויטקנשטיין המאוחר, יש שם דברים שממש אפשר להבין איך כתב אותם אותו בן אדם.
רגע, עכשיו, אתה מדבר על שני ויטקנשטיינים, אני מכיר תיאוריה על שלושה ויטקנשטיינים.
שלושה, יש ויטקנשטיין האמצעי?
ויטקנשטיין בינוני.
מה זה אומר?
זאת אומרת, שלב ביניים בין ויטקנשטיין הראשון וויטקנשטיין השני, והוא מת מאוחר מאוד, ב-1951. ולפני שהוא מת, הוא אמר, אתם חייבים לדעת שהיו לי חיים נהדרים.
אתה מדבר על חיים נהדרים, אנחנו תכף באמת נדבר גם על התרומה הפילוסופית שלו כמובן, אבל התחלנו קודם לעסוק באליטה התרבותית באותם הימים בווינה. הזכרת את ברמס, הזכרת את קלימט, למעשה אם בודקים ועוקבים אחר האחים של ויטקנשטיין ואחר הפעילותו של ויטקנשטיין עצמו, זה מגיע באמת מהשמות הגדולים ביותר ביצירה האנושית.
אני רוצה להגיד לך שהייתה שם נטייה מודרניסטית באומנות, והם דיברו על הצורך להקים מגדל בסגנון חדש. אותו קראו אסנזיון סטיל. וקרל ויטקנשטיין,
האב, כן.
שמע על זה ואמר, תקימו, הכסף יינתן לכם.
כלומר, הוא עודד את היצירה התרבותית הזאת. אבל דיברנו על קלימט, קלימט למעשה צייר את אחותו של ויטקנשטיין, נכון?
כן, בסמלת קלה.
ומצד שני, אחיו של ויטקנשטיין היה פסנתרן.
כן, כישרוני מאוד.
עד ש...
אחרי זה. כלומר, אחרי שהיה נחה, הוא הזמין, כסף היה לו, הוא הזמין יצירות ליד שמאל.
זהו, צריך לומר, הוא היה פסנתרן מאוד מאוד מוכשר,
כן.
אבל הוא נפצע במלחמה ואיבד את ידו הימנית.
בדיוק.
זה מאוד בעייתי לפסנתרן.
על כן, אבל לא לפסנתרן מיליונר. הוא הזמין אצל כל מיני מלחינים ידועים, המלחינים הגדולים של תקופתו, יצירות מיוחדות ליד שמאל, וניגן אותם.
בין השאר אתה מדבר על מלחינים ידועים, ביניהם גם רבל.
בהחלט. וזה הוא היה מפורסם. וגם היום אפשר לשמוע מדי פעם יצירות ליד שמאל, שהולחנו למענו.
איך ויטקנשטיין מתקבל על ידי בני תקופתו? כלומר, הוא לא מסוג האנשים, בניגוד לוויינינגר, הוא לא מסוג האנשים שגדולתם התגלתה לאחר מותם. הוא כבר בחייו.
כן, כנראה, אני רוצה להגיד לך ש... האנגלים מאוד מאוד הרישו אותו.
הזכרת את ראסל שאמר שהוא גדול הפילוסופים?
בדיוק, ברטרנד ראסל, סר ברטרנד ראסל, שהפילוסוף בעצמו אמר שהוא גדול הפילוסופים. ויש ביומנו של ראסל כתוב, הופיע גרמני חדש, ואני חושב שיש משהו בו. ואחרי זה הוא הפך להתפש לחלוטין.
עצם העובדה שראסל כותב לו את המבוא לטרקטטוס, זה טקסט ראשון שוויטקנשטיין מפרסם. מעידה על כך שהוא ראה בו פורץ דרך.
כן, אבל הוא לא ראה במבוא הזה.
כן, כפי שסיפרת קודם. כן. מעבר לראסל, גם סביב ויטקנשטיין למעשה מתקבצת עדת אוהדים, פילוסופים בני תקופתו.
החוג הווינאי.
המעגל הווינאי.
כן, המעגל הווינאי, כן.
שהולכים בדרכיו, תופסים את הפילוסופיה שלו כמורת דרך.
אני אסגיד לך שיהיה לו יותר קל, במעגל הווינאי, מפני שדיבר גרמנית, שכל הקושי שלו היה לדבר באנגלית, שפה שהיא לא הייתה שלו, ולכבוש את הלבבות של האנגלים, שהם בדרך כלל קרים, להמצאות של זרים, וזאת ההצלחתו האינטלקטואלית הגדולה. פרויד היה די עוין לקבוצה הזאת, מפני שהוא חשב שהיא פולשת לתחום שלו, מבלי לדעת מה היא אומרת. ככה ש...
אבל הם קצת... לא עסקו בפסיכואנליזה.
לא פסיכואנליזה, בפסיכולוגיה. ולא בלי הרקע המיני של פרויד. אבל בכל זאת היה מאוד קרוב לנושאים שהוא אהב, והוא רצה להיות מונופוליסט. כמובן, אחרים לא יפלשו לתוך התחום שלו. אם מתקרבים לאנשים גדולים, מגלים כל מיני חולשות שהן מאוד אנושיות. אבל זה מראה אותם שהם במסגרת הזמן ובמסגרת התקופה שלהם כפי שהיו.
כן.
זה הקסם של ההיסטוריה.
ואנחנו בעצם מדברים על ויטקנשטיין, איך הוא מגיע לעסוק בפילוסופיה?
אני רוצה להגיד לה, בקשר לשם הזה, ויטגנשטיין, יש מדינה קטנה, היו 200 מדינות בגרמניה, אחת הייתה ויטגנשטיין. כנראה שהמשפחה היהודית הזאת באה משם, היא בצפון גרמניה, והם הדרימו דרומה. ושם הם הגיעו לקלן, ומקלן הגיעו לווינה, שבגרמניה, באוסטריה, עד שהיטלר סיפח את אוסטריה והפך אותה לגרמניה, אבל לא לזמן רב. והחיים בווינה היו הרבה יותר עשירים מבברלין. אי אפשר לדבר על תסיסה אינטלקטואלית ברלינאית, אין שמות גדולים בברלין, הכל התעכז בווינה. וזה מעניין מפני שזאת האווירה שגם הרצל צמח בה.
כן.
והוא היה מאוד מאוד ידוע, והוא אפילו הכיר את פרויד.
הרצל.
כן. הרצל נתן לפרויד מה שהוא כתב. מתנה. זה לא הפך את פרויד לציוני, אם כי הוא כתב הרבה גם על היהודים, וזה מאוד מאוד מדיג אותו, והוא גם פחות או יותר ניבה שההמשך הוא יהיה מאוד רע.
טוב, היחס של פרויד לדת בכלל, כן. היה יחס מורכב.
כן, אבל כאן לא מדבר לדת, מדבר באנטישמיות.
כן.
שהיא משהו אחר מן הדת.
אבל פרויד ייצג את הזרם של היהדות המתבוללת.
כן, בהחלט. וגם ויטגנשטיין, עוד איך.
הפן היהודי היה...
ואני נסה, מעניין שמדברים על הרצל. הרצל גם כן חשב שהפתרון הוא שכל היהודים יתנצרו וילכו בסך לכנסייה.
טוב, הרצל עצמו בא גם מאותה אווירה בדיוק של יהדות מתבוללת, הוא בעצם גילה את יהדותו מחדש והתחבר אל העניין הזה דרך פרשת דרייפוס, מה שכבר עסקנו בו בהרחבה,
כן,
בתוכנית
בהחלט.
הזו.
אבל אל תשכחי שהוא היה גם הונגרי, ובהונגריה האנטישמיות הייתה עוד יותר גדולה מבאוסטריה, ככה שהמונרכיה הכפולה הייתה פעמיים אנטישמית. כן.
אצל ויטגנשטיין הפן היהודי היה נוכח?
הוא לא רצה לשמוע על זה. הוא לא תרם שום דבר למפעלים יהודים. הוא טען שזה לא מעניין אותו, הוא טען שזה לא שייך לו, והוא ביקש שלא ידברו איתו על הנושא הזה. אבל זה גם כן תגובה חולנית.
כלומר, אתה אומר גם הוא הלך לקיצוניות מסוימת, במקום להכיל בתוכו את הניגוד הזה, בין החיים שלו לבין היהדות.
הוא חשב שיש סתירה מוחלטת בין התרבות האוסטרית לבין התרבות היהודית, ואי אפשר לשלב אחד בשנייה.
והוא בחר בתרבות האוסטרית.
כן.
אם אנחנו עוסקים בכתיבה הפילוסופית שלו, אז לויטגנשטיין באמת מיוחס תפקיד עצום במהפך הלשוני, של המאה ה-20. הפילוסופיה עד אז התעסקה בעיקר בדברים כפי שהם. אצל ויטגנשטיין, או מאז ויטגנשטיין, מדברים על הפילוסופיה כמי שעוסקת בשפה.
אני נוסע...
ואיך שאנחנו מדברים, כשהשפה קובעת למעשה את גבולות המחשבה שלנו.
כן. ברטרנד ראסל כתב מבוא לספרו הראשון.
לטרקטטוס.
כן, לטרקטטוס לוגיקו-פילוסופיקוס.
כן.
כן, טרקטטוס לוגיקו פילוסופיקוס. ואחרי זה, כשנשאל ויטגנשטיין על דתו למבוא, הוא אמר, אני לא מבין אותו.
בוא נתאר את מה שהיה כתוב שם.
קשה מאוד לצייר מה שכתוב שם.
כן, צריך לומר שהטרקטטוס כולו בנוי ממשפטים ותתי משפטים והוכחות מושכלים ו...
הוא קופץ עם נושא לנושא לזה, אגב.
זו כתיבה שהיא מצד אחד מאוד מסודרת, אבל היא פחות קריאה לקורא שאינו עוסק בפילוסופיה. היא לא פשוטה.
אני ניסיתי ולא הצלחתי. אני ניסיתי פעם ראשונה, כשפגשתי את השם, עכשיו לקראת השידור הזה, ניסיתי פעם שנייה, ולא הצלחה.
משהו בעצם מנסה לומר שם, להבנתי הצנועה, את הדברים של ויטקנשטיין, זה לדבר על היחס שבין המילה לבין העולם, כיחס של מסמן ומסומן. המילים, השפה, למעשה מתמנים מלשון תמונה, יוצרים תמונה של העולם. משהו בעצם מנסה לומר, זה שכשאנחנו מדברים, אנחנו יוצרים מציאות שאמורה לשקף את העולם. אבל צריך להבין שהמציאות שבה אנחנו מדברים, עוסקים, חושבים, היא לא העולם עצמו, אלא המילים שלנו, שמייצגות בדיוק השתקפות של העולם, כפי שהוא נתפס בעינינו דרך השפה שלנו. וכפי שאמרתי קודם, גבולות השפה הם למעשה גבולות המחשבה. אנחנו לא יכולים לחשוב על מה שאנחנו לא יכולים לדבר. ואחד המשפטים המפורסמים יותר מתוך הטרקטטוס, מה שאי אפשר לדבר עליו, על אודותיו יש לשתוק.
כלומר, והיו מבקרים שאמרו, חבל שלא עשה את זאת.
צריך לומר, אנחנו, אתה יודע, מדברים כאן כמובן ברמה הכי... נמושטחית, כן. צריך לומר שיש פרשנים שמתייחסים לטקסט הזה בצורה אירונית לחלוטין, וטוענים שהוא בעצם רוצה להביא לאבסורד את המחשבה שהייתה מאוד דומיננטית באותם ימים, זה הפוזיטיביזם הלוגי.
כן.
אחרים אומרים שהוא המייצג הכי בולט של הפוזיטיביזם הלוגי הזה.
עצם העובדה שלהבין מה הוא היה מוכיח שהפילוסופיה שלו היא לא כל כך מובנת, לא כל כך קלה.
אבל פורצת דרך. וצריך להסביר שכשאנחנו מדברים על הפוזיטיביזם הלוגי, זה זרם מחשבתי שבעצם ביקש לעשות, גם ויטקנשטיין לפי הפרשנות הזו, לעשות מעבר מדיבור על מה שקורה בעולם, על מה שקיים או לא קיים, אל לדיבור לוגי הכרחי, על מבנה השפה. אז זה ויטקנשטיין המוקדם.
כן.
ויטקנשטיין המאוחר הוא כבר שונה לחלוטין. הספר חקירות פילוסופיות כבר לא כתוב בצורה כזו נוקדנית של הוכחות, משפטים ופסוקים, אלא הוא הרבה יותר זורם, חופשי, והוא גם לא מדבר כבר על השפה כאל מי שמייצגת את העולם, אלא מדבר על השימוש שלנו בשפה, על משחקי לשון.
זה נכון, אבל אל תשכחי שהוא כתב את זה באנגלית, כשהוא למעשה חשב על גרמנית. ככה שיש היום מהדורות מתורגמות של הפילוסוף שלנו, כאשר אותו טקסט מתורגם על ידי שני אנגלים בצורה שונה לחלוטין.
כן, אבל מה שאני חושבת, אני חושבת שמה שמרתק פה זה היחס בין באמת הטרקטטוס שלו לבין החקירות הפילוסופיות. כשבטרקטטוס הוא מתאר תמונה שבה השפה מייצגת את העולם, בחקירות הוא כבר מדבר על השפה בתור מי שמשמעותה נקבעת לא על ידי מידת ההתאמה שלה לעולם, אלא לפי הצורה שבה אנחנו משתמשים בה. אין נכון או לא נכון. יש, כמו שכללי משחק בכדורסל אינם תקפים לכללי משחק בשחמט.
נכון.
כך הצורה שבה אנחנו משתמשים במילים במשחק לשון אחד, אינה זהה לצורה שבה אנחנו משתמשים במילים במשחק לשון שני. זה הרבה פחות קשוח וחמור מויטקנשטיין המוקדם.
אבל שתדעי, שעד היום אנשים אומרים שהוא בלתי מובן. והוא סימן חידה להרבה הרבה מלומדי הפילוסופים.
ולכן הוא ממשיך דרך אגב להסיק פילוסופים עד היום. כלומר הספרות הפרשנית על ויטקנשטיין, מה הוא בעצם רצה לומר, היחס שלו לפילוסופיה, היחס שלו לשפה, ממשיכה להיות תקפה ופעילה וחיה מאוד עד ימינו אלה.
הוא רצה קודם כל, אחרי שהוא השלים את הספר השני שלו, הוא רצה שיתפרסם רק אחרי מותו.
וזה אכן מה שקרה.
כן.
החקירות פילוסופיות התפרסמו אחרי מותו של ויטקנשטיין.
לפי רצונו של הפילוסוף עצמו. וזה סימן חידה, מדוע? מדוע הוא לא רצה שזה יתפרסם בימי חייו? אם שהוא אמר שחיי היו נהדרים.
כן.
היו פחות נהדרים כשהיה צריך להסביר את זה, את הפילוסופיה שלו לעולם כולו.
אתה מאוד ביקורתי כלפי ויטקנשטיין, אני רואה.
אני רוצה להגיד לך, קודם כל הוא לא אנטיציוני.
שזה כבר מבחינתך
שנית,
נקודת שלילה.
הוא מאוד מאוד קשה להבנה.
אגב, בחייו, בחלק המאוחר יותר של חייו, הוא אמר לתלמידיו, אל תלמדו פילוסופיה.
כן.
הפסיקו לעסוק בפילוסופיה, והוא הרי פילוסוף.
אז זה מוזר מאוד. הוא היה סתירה בעצמו.
איש של ניגודים.
דרך אגב, הוא היה גם בארצות הברית. והוא לא כל כך זכה להצלחה שם. האמריקאים פשוט לא הבינו אותו. אבל החוג הזה, הבינאי, היה כבר התבשל בפילוסופיה שלו, ואז הוא הפך אותו לאדם גדול ומפורסם.
הוא אגב ניסה, הוא התחתן, היו לו ילדים?
לא. משפחת ויטקנשטיין לא היו כל כך הרבה מאושרים.
זה בלשון המעטה.
כן, בדיוק. מעניין שזה מוכיח שהכסף לא מביא אושר.
חשוב מאוד.
כן. אני מציע למאזינים לא להשתדל להיות מיליונרים, כי זה לא מביא אושר.
רשמנו לפנינו, אני בהחלט איתך בקריאה הזו, אבל אנחנו בעצם עוסקים היום, כל הגיבורים שלנו אינם מאושרים.
זה נכון. המסקנה היא מאוד עגומה, שהפילוסופיה לא מביאה אושר.
לא רק
אפילו. לא אושר בעין ולא אושר באלף.
טוב, פה אנחנו יכולים להתווכח, כי אושר בעין בסדר. אבל אושר באלף?
הוא אמר בסוף החייו
בסדר.
חיים נהדרים, כך שזה מזיק את ההערה שלך.
כן, כי אתה יודע, אתה קורא נגיד טקסט פילוסופי, פתאום מתחברות לך
כן,
אמיתות.
זה,
נכון. זה רגע מאושר.
כן, אבל זה מאוד אבסטרקטי. אם למישהו יש, אין תחושה להפשטה, הפילוסופיה נשארת בלתי מובנת.
נגיד תחשוב על רגע שבו הגעת לאיזה גילוי היסטורי מרעיש. בשבילי, זה כמו רגע שבו אתה קורא טיעון פילוסופי ומבין...
כן, אם אתה קורא למשל...
מבין מה כתוב בו, ופתאום נפקחות לך עיניים.
כאשר הוא מדבר דקארט על הספק השיטתי.
כן.
תוביטו קוגניטו, קוגניטו אוסום. אני מטיל ספק על כן אני חושב, אני חושב על כן אני קיים, זה מובן. אם כי היו לו הרבה הרבה אויבים ויריבים.
אני ממש מרגישה כאילו מוטלת על כתפיי הצרות והדלות, המלאכה העצומה של להגן על ויטקנשטיין בפניך, ואני לא מספיק בקיאה כדי לעשות את זה.
את מאוד בקיאה, ואת מאוד משכנעת, ואת אותי את שכנעת.
או, אז הגענו להסכמה על כך שויטקנשטיין היה פילוסוף חשוב, ושיש לו כמה דברים מעניינים לומר.
הוא היה חשוב, אבל בלתי מובן.
לא, הוא מובן, הוא מובן. צריך פשוט להעמיק בזה, זה העניין בפילוסופיה.
יש לי פתרון.
כן.
יש לתרגם אותו לעברית.
הוא כבר מתורגם לעברית.
באמת?
בהחלט. דיברנו על האופוריה, בהרבה מאוד מובנים, הבינאית של תחילת המאה ה-20. על היהודים, שהמשפחת ויטקנשטיין ואחרים, על פרויד, שחיו באושר גדול בעין, וגם לפעמים באלף, אם כי אמרנו לא תמיד.
פרויד חי באושר רק כאשר אחד מבנות משפחת בונפרט הוציאה אותו ללונדון.
חשבתי שפרויד חי באושר רק כאשר הוא לקח... חומרים מעניינים שהשתיקה יפה להם, אבל את זה אולי נשאיר לתוכנית אחרת. את תחביביו המעניינים של פרויד. לא נדבר על זה? טוב, בסדר. אז המילה הירואין לא תוזכר פה.
לא, חלילה.
התמקדנו עד עכשיו במשפחת ויטקנשטיין, שהיא מדגם לא מייצג של היהדות באוסטריה.
כן, מייצג סוג מסוים.
סוג מסוים. של יהודים. עשירים, כן. מתבוללים, מצליחים מאוד.
מצליחים עם... אם את לוקחת את ההתאבדות הצידה.
כן, בסדר, אני לא מדברת כרגע על ההתאבדות, אבל אי אפשר, אתה יודע, לקחת מויטקנשטיין את הצלחתו בעולם הפילוסופיה, את היכולת שלו להשפיע. אבל אם אנחנו מנסים לעבור רגע ליהדות אוסטריה בכלל באותה התקופה.
כן, זאת הייתה יהדות מאוד עמידה, מצליחה. בית הבסבורג עודד אותם, ואל תשכחי ש... בראש אוסטריה, הונגריה, הייתה קיסרית ביום זיסי, סיסי, שהיא בעלת נטיות אינטלקטואליות.
שעליה דיברנו כבר בתוכנית הקודמת.
כן, אבל זו אותה תקופה.
כן.
ואותה וינה. על כן, זה היה עולם שאנחנו חייבים להכיר אותו יותר טוב בכל האספקטים שלו. זה המין גן עדן אינטלקטואלי נדיר, לא רק אינטלקטואלי, גם אומנותי. גם פילוסופי.
הם לא נתקלו בגילוי האנטישמיות בחיי היומיום שלהם?
היה ראש עיר של וינה שנבחר על רשימה אנטישמית.
אוקיי.
והתברר שכל הידידים שלו הטובים היו יהודים. אז אמרו לו, אדוני, אתה אנטישמי ואתה מתרועע רק עם יהודים. אז הוא ישיבה, תשובה המפורסמת, מי יהודי? אני קובע.
אבל הנה, אתה כן, הסיפור הזה כן מעיד על כך שהיו זרמים אנטישמיים באוסטריה שבאו לידי ביטוי גם בבחירות לרשות העיר וינה.
כן, אבל לא הגיעו אף פעם לערס הנאצי.
ברור.
היו, כן, היו דעות אנטישמיות. היהודים לא נפגעו אישית, הם לא הותקפו אישית.
והם העדיפו להתעלם כן, מהסכנה הזו.
פחות לדבר על זה, יותר טוב יהיה.
הם חיו באמת בתחושה שהעולם פרוס לרגליהם, ובאו במגע עם האומנים הגדולים ביותר, ועם התעשיינים, אמרנו, הם בעצמם היו העשירים ביותר בווינה של אותה תקופה. אבל אז מגיעה מלחמת העולם השנייה. מה קורה למשפחת ויטקנשטיין במלחמה הזו?
ב-38 אוסטריה מסופחת לגרמניה הנאצית, ואז כל היהודים הללו הופכים
לנרדפים.
וכאן יש פרט מאוד מעניין. היטלר בעצמו בדק את הרשימה של היהודים הוינאים, והוא החליט שמשפחת ויטקנשטיין יהיו מישלינגה. מישלינגה זה נוגעת מעורבבים, מה שזה לא היה נכון. והוא תרם את השקר הגדול שהם הממזרים של איזה נשיא גרמני נוצרי, לא דובים ולא יער. מכל מיני סיבות, הוא רצה כנראה הכסף שלהם, הוא חס עליהם, זה לא כל כך גדול, כבוד גדול, אבל זה מעניין מאוד בנושא שלנו.
אז היטלר למעשה הציל את חייה של משפחת ויטקנשטיין.
כן. לא נעים להגיד. היא התפזרה בינתיים, נמצאת בארצות הברית ובדנמרק ובמקומות אחרים, והיא ממשיכה להתקיים, אבל היא כבר לא פילוסופית.
וגם לא נמתרת לעצמי עשירה כפי שהייתה בעבר.
הנאצים הרסו את הרכוש שלהם.
מעניין.
הרוטשילדים קיבלו תואר אצולה, ברון דה רוטשילד. התואר הזה הוצא גם לויטקנשטיין האב, והוא סירב.
מדוע?
אותם, השם שלי בלי תואר, ביפון, הוא מספיק. אין צורך להתקשט בנוצות מבריקות.
שזה מהלך יוצא דופן, בדרך כלל אנשים לא סרבו לתארי אצולה.
הוא יכול כך עשיר, כבר יש מידה. אם אתה עשיר, אתה רוצה להיות אציל. אם אתה מאוד עשיר, אתה יכול לא להיות אציל.
כלומר, כבר אז הכסף עלה על הייחוס המשפחתי.
בהחלט.
בוא נחזור לאותו ויינינגר,
כן.
שבו פתחנו את התוכנית. הוא לא היה עשיר.
אבא שלו היה צורף. צורף, אמנם זה בעל מלאכה.
כן.
אבל הוא היה צורף זהב, והוא הסקרט את המשפחות העשירות ביותר. על כן הוא גם יוצא עליה להוציא את הספר, מפני שהאביב עזר לו, אם כי הוא לא הבין בדיוק מה הוא כותב, הבן. אמרתי שהוא מצא שני פרופסורים באוניברסיטת וינה.
שהסכימו למעשה להיות חתומים על הדוקטורט שלו.
כן, ודלתי שכי, כשהוא היה בן 19, כשהוא פגש את הפרופסורים הללו, הוא רק חלם, לכתוב ספר, והם הקשיבו לו, והם לא זרקו אותו מגולת מדרגות, אלא התייחסו בכבוד גדול. סימן שהם הבינו שזה אדם מיוחד, מקורי, מעמיק, ולגמרי חדש בתחום האוסטרי.
אבל מה הייתה ההשכלה שלו? איך בגיל 19 הוא מגיע ל...
הוא היה אדם שקרא מאוד, ידע שפות, היה מאוד חריף, ואני חושב שחייו האינטימיים לא היו כל כך סוערים.
אם כי אמרת שהיו לו בעיות עם נשים.
הוא היה נגד נשים.
כן, זה אנחנו זוכרים. אה, כן. כשאמרת בעיות עם נשים, התכוונת במישור האידיאולוגי.
כן. למעשה הוא טען שאף פעם הוא לא פגש אישה שיכולה לספק אותו משנה אינטלקטואלית. ככה שיש רחם עליו. ולהבין שלעם היהודי יש כל מיני ציפורים ושונות. ואנחנו יכולים להחכים את הסביבה שלנו, אם אנחנו לומדים עליהם.
שעה היסטורית. ויינינגר וויטגנשטיין. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על יהדות, תרבות ופילוסופיה בווינה בתחילת המאה ה-20. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוזיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב, דולב נישליס וטל יוגב. בתוכנית הושמעו קטעים מוזיקליים מאת המלחינים רבל, סופה, יוהן שטראוס, סאטי, היידן וברמס.